השלבים שיש בגאולתנו הם בעצם צריכים פירור. השאלה היא, אף על פי שהקמנו מדינה, הרי בפועל לכאורה איננו עצמאים ממש, איננו משוחררים לגמרי משעבוד מלכויות, מהשפעת מעצמות זרות. תשובה, המהר"ל זצ"ל מגדיר את מציאות הגאולה על פי שלושה יסודות. קודם כל שהעם מקובץ יחד בארצו, שהוא עצמאי, חי בארץ בעצמאות, והגלות היא בהיעדר היסודות הללו. כלומר, המצב היום של יהדות חוץ לארץ הוא מצב גלותי. המצב של יהודי ארץ ישראל הוא מצב גאולי, למרות שהוא לא במצב של גאולה שלמה, אף על פי כן זו התחלתה בגאולה. כשהעם מפוזר, משועבד ואינו גר בביתו, אומר המהר"ל בנצח ישראל פרק א' עמוד ת', יש מצב גלותי של חושך. לכן בתקופה שלנו אנחנו נמצאים במצב ביניים ביחס לגאולה. אפשר לומר שהדבר התקדם משמעותית בשנים האחרונות, כיוון שרובו של עם ישראל נמצא כיום בארץ ישראל. אמנם אנחנו גם כן יושבים רק בחלק מארצנו, יש חלקים לא מעטים שהם עדיין כבושים ביד זר. לכן אפשר לומר גם כן שהעצמאות אינה מלאה. אבל בכל זאת אנחנו שולטים על עצמנו, וככל עם אנחנו מתחשבים בממשלות זרות. זה לא נקרא שאנחנו משועבדים, אלא בעצם יש כאן מהלכים אינטראקטיביים כמו כל אומה ואומה. החשוב הוא לדעת שאנחנו בעיצומו של תהליך, באמצע לקראת הסוף, ולכן המהלך הזה נמשך בצורה איטית, כמעה, כמו אור החמה שאינו זורח בבת אחת. אז יש מצב שהאור והחושך משמשים בערבוביה. לכן יש בעצם בשנים, ב-2000 שנה של ימות המשיח, מדרגות ביניים, ויש גם קשיים תוך כדי שאנחנו נמצאים בתהליך של גאולה. דרך אגב, זאת לא הפעם הראשונה, גם בגאולות הקודמות המצב היה דומה. כשעם ישראל חזר לארצו בזמן יהושע בן נון, גם שם לא נכבשה הארץ בבת אחת. לקח לא פחות מאשר 14 שנים כדי לכבוש ולחלק את ארץ ישראל. גם לאחר מכן, כשהארץ כבר נשארה בחלקים מרובים שהיו עדיין צריכים לרשת אותם, יהושע י"ג, אפשר לראות את זה. כלומר, היו גויים רבים שנשארו בתוך נחלות השבטים, והיה צורך להילחם גם באותם גויים. בתקופת השופטים היו תלאות, היו צרות. גויים השתלטו על ישראל, כבשו חלקים מהארץ, עד שבימי שמשון הייתה הארץ נתונה למעשה לשלטון הפלישתים. כלומר, יש מציאות של הגויים בסמיכות לעם ישראל. זה מה שהביא את עם ישראל לצערנו ללמוד מדרכיהם, עד שעם ישראל היה שטוף בעבודה זרה, בגילוי עריות, בשפיכות דמים, כמו שראינו בפילגש בגיבה. רק מאות שנים לאחר מכן, לאחר שנכנסנו לארץ ישראל בימי דוד ושלמה, הפכנו לממלכה עצמאית השולטת, כן, באזור נרחב של הארץ, וגם כן הולכת בדרכי התורה. בגאולה השנייה, שהייתה בימי עזרא ונחמיה, כשבאנו מגלות בבל ובנינו את בית המקדש השני, היו גם כן קשיים גדולים, והגאולה לא באה בבת אחת. לאחר שניתן הרישיון לעלות לארץ ולבנות את בית המקדש, שלחו הגויים שישבו בארץ כתבי סתנה אל כל מלכי פרס שבאותה תקופה. אפשר לראות את זה בעזרה פרק ד', פסוק ב', והעבודה של בית המקדש הופסקה. רק לאחר 14 שנים, לא פחות מזה, שווה וחודשה העבודה. אפשר לראות רש"י במקום בעזרה פרק א', פסוק א'. כלומר שתקופת הבנייה הייתה רצופה באיומים ובטרור. וזמן רב לאחר עליית זרובבל, עדיין היינו נאלצים לשמור על חומות ירושלים יומם ולילה. כלומר, באחת ידו עשה מלאכה, ואחת מחזקת השלח. אומרים לנו חכמים בנחמיה ד' שהיינו צריכים להגן על עצמנו, מצד אחד היינו בונים, מצד שני היה לנו נשק כדי להגן על עצמנו מכל ההתקפות. גם כשבית המקדש עמד כבר על תילו וירושלים נבנתה, עדיין לא הייתה לנו עצמאות, היינו תחת שלטון מלכות פרס, ואחר כך תחת מלכות יוון. רק 200 שנה לאחר מכן, כשהגיעו החשמונאים, אז זכינו למלכות עצמאית. נראה שזו הסיבה שעזרא ונחמיה לא קבעו גם כן את יום טוב על גאולת הבית השני, כיוון שראו שאין עצמאות. רק בזמן החשמונאים, כשזכינו לעצמאות, נקבעה לדורות השמחה של חנוכה, שבחג הזה חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, אנחנו זוכרים את דברי הרמב״ם בלכות חנוכה ג'. אפשר לומר שחג החנוכה של אותה תקופה היה כאין יום העצמאות בתקופת בית שני. היום, ברוך השם, החלה התעוררות גדולה לגאולה. אנחנו ראינו את זה בתחילת המאה הקודמת, 1900, עם יסוד המושבות, 1930 וכו'. המושבות הראשונות, גם אם היו עליות לפני כן, הגאון מבילנה והתלמידים שלו, אבל היו אלו עליות של יחידים. כלומר, יסוד המושבות שימש בסיס להקמה המדינה העתידית. והתהליך הזה נמשך מאז בקיבוץ גלויות ובהתחזקות המדינה כמעט. במלחמת ששת הימים כבר זכינו לחלקים נוספים מארץ הקודש. זכינו גם לירושלים, וצריך להזכיר כאן שגם בימי יהושע עדיין ירושלים הייתה ביד היבוסי ולא הייתה בידינו. זאת אומרת שיש לנו היום יתרון על מה שהיה שם. כך כתוב ביהושע תדבב סמך ג'. רק בימי דוד הפכה ירושלים לבירת ישראל. ויחד עם זה היו קשיים גדולים. ואף על פי שירושלים היום בידינו, אנחנו עדיין לא נמצאים בגאולה שלמה. הרחובות עדיין מלאים בזרים. לא זרים שמקבלים את מרות המדינה, אלא זרים שמתנגדים. אין לנו אחיזה היום עדיין כמו שצריך בהר הבית, לכן המצב אכן עגום. ובכל זאת, אנחנו יודעים ומאמינים שהכל מגיע בשלבים. הבית גם כן יופיע בשלב מסוים בהדר קודשו, ואנחנו נזכה גם כן לראות את בית המקדש השלישי שקם על תילו. כמובן שזה תלוי בהתחזקותו של עם ישראל יותר ויותר על במת ההיסטוריה ובמקומו כאן בארץ הקודש. אנחנו מחזקים את ההתיישבות, את המלכות, את הממלכה, את הממשלה, והיום טרם הגיעה, הבשילה השעה לבנות את בית המקדש. זה לא אומר שאנחנו מזניחים את המאבק הזה, חס וחלילה, אבל הכל בא כמעט, ואנחנו לוקחים בחשבון את כל מה שקורה מסביב. אנחנו מתקדמים דרך הסיבוכים, דרך הבעיות, אנחנו בתהליך של גאולה. כמובן שיבואו טוענים ובאו ועדיין באים ואומרים שאי אפשר לומר על מה שמתרחש בתקופה שלנו שזו גאולה. למה? כי הרמב״ם למשל כותב שדברים אלו לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. כך אומר בהלכות מלאכים י"ב. משום כך טוענים אותם הטוענים שאנחנו לא יכולים לדעת אם המאורעות של היום הם שייכים לגאולה או לא. שוב פעם, הרמב״ם כותב שלא נדע עד שיהיו, וכאן צריך דיוק. כלומר, ברגע שהדברים יהיו, אז כן נדע. ועכשיו הדברים כבר נעשים, אז אנחנו לא יכולים להתכחש למציאות העומדת אל מול עינינו. לימינו הדבר קם, וכבר נודע, וכבר היה, ואי אפשר להיות עיוור ולומר שדבר לא קרה לעם ישראל עם הקמת המדינה, עם קיבוץ הגלויות לתוכה. אז היו אנשים שבעקבות חורבן כל המסכות, כן, שהיו בזמננו, אם זה בגירוש האנשים מגוש כתיב, שאמרו אולי צריך לבטל את יום העצמאות, לפחות באותה שנה, באותו זמן. אז אנחנו אומרים שחז וחלילה לא היה ולא יהיה. בוודאי שיש לפקוט על מה שקרה בגוש כתיף. אנחנו מברכים דיין האמת על אובדן גוש כתיף, גם על דברים שהיו לפני כן, אבל לפקוט ביום העצמאות זה ממש להיות כפוי טובה כלפי ריבונו של עולם. אם אתה רוצה לפקוט, ויש מקום לפקוט, אז יש לנו יום אחר בשנה, תשעה באב, כדי לפקוט על כל החורבנות, על כל החסרונות, אבל ביום העצמאות, אנחנו חייבים להיות בשמחה, בהכרת הטוב. אחרים טוענים בכיוון הפוך. הם מציעים לבטל את נוסח התפילה של נחם בתשעה באב. שהרי אנחנו עכשיו כבר בירושלים הבנויה, אז אי אפשר לומר שהעיר אבלה וחרבה ובזויה ושוממה, אז לדעת אותם אנשים מן הצד השני, אין כבר מקום לנוסח הזה, מאז שקיבלנו את ירושלים לידינו, במלחמת ששת הימים. וברוך השם אנחנו רואים שירושלים הולכת ונבנית ומתרחבת, ואנחנו רואים שגם היום יש על מה להתאבל בירושלים. אז גם על אלה אנחנו עונים לא נכון. על הר הבית, על העיר העתיקה, על כל המקומות שעדיין לא מכילים יהודים. ברוב חלקיה, ברוב הישיבות שלה שנחרבו ושלא צמחו מחדש. אם כן, ישנה מסקנה שעולה מכל מה שאמרנו עד כאן, שאנחנו צריכים מצד אחד לדעת לשמוח ולהודות על מה שיש, מצד שני גם לדעת לכאוב ולהצטער על מה שעדיין חסר. ואין שום סתירה בדבר. האור והחושך משמשים בערבוביה, עשינו את הקורך בפסח, שבעצם הקורך זה גם מצד אחד מצה, רמז לגאולה, מצד שני מרור, שזה רמז לגלות. אז איך אנחנו אוכלים סנדוויץ' שעשוי גם מגאולה וגם מגלות ביחד? זה בדיוק מה שאנחנו אומרים כאן. האור והחושך משמשים בערבוביה, אנחנו אכן במהלך גאולי, אמנם זה עדיין לא הסתיים. האור אינו מבטל את כל החושך, וגם החושך אינו מעמעם את כל האור שכבר זורח. אז יש לנו שני כתבים, הם קיימים שניהם, ואנחנו הולכים ומתקדמים, ובעזרת השם נתקדם כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. במהרה בימינו, אמן.